אנחנו בספר גבורות השם, תמר על מפרק, פרק 46, עמוד קע"ה במהדורה המצויה, מהדורת האחים הוניג מלונדון. והעניין הכללי שלנו הוא יציאת מצרים. זה לא הספר? זה כן, זה כן, נכון, זה גבור. בסדר, אין בעיה, אין בעיה, אין בעיה, אין שום בעיה. ואנחנו עסוקים בכל העניינים הקשורים ליציאת מצרים, וראינו רשימה של מצוות שהתורה חיברה ביניהם לבין יציאת מצרים. חמש מצוות יש, מלבד מצוות השבת, והמצוות הן זכר ליציאת מצרים, כי הן מעלות את האדם לנקודה על חומרית, ואילו מצרים זאת השליטה של החומריות, ולכן מי שיצא ממצרים איננו נופל לדברים האלה. למשל, ריבית. ריבית שהאדם מלווה בריבית בגלל תאוותו הגדולה לממון, אבל מאחר הוא יצא ממצרים, אין לו כזאת תאווה גדולה, ולכן התורה יכולה לאסור עליו את הריבית ולהוסיף אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. כמו כן גם מצאנו שיש מועדים. כל המועדים שלנו שבתורה הם זכר ליציאת מצרים. הלו הם פסח, שבועות, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. על כולם התורה אומרת שהם, לפחות ככה אנחנו אומרים בתפילות שלנו, שהן זכר ליציאת מצרים. והשאלה היא גם למה, כלומר מה הקשר בין המועדים לבין יציאת מצרים. אז למשל חג הפסח אני מבין, כי חג הפסח מציין מאורע שהתרחש ביציאת מצרים, היום הראשון של פסח כנגד היציאה ממצרים, ושבי של פסח קריאת ים סוף שגם היא יציאת מצרים. מה עם שבועות? מתן תורה, שגם הוא שייך ליציאת מצרים. סוכות, בסוכות שושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. מה עם ראש השנה? כתוב מפורש בגמרא במסכת ראש השנה, בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרים. מה עם יום הכיפורים? ניתנו הלוחות. ההשלמה של תהליך יציאת מצרים. אם כן, כל הימים האלה באים לציין מאורעות של יציאת מצרים. ולכן יש פה להתבונן באופן כללי בנושא של המועדים, מה המשמעות של המועדים ומה הקשר שלהם ליציאת מצרים. הווה נקרא בתוך המהר"ל מפראג, הזמנים המקודשים בתורה. מצאנו שלוש, מהם חיבר הכתוב אותם ביחד, הם חג המצות וחג השבועות וחג הסוכות, והם נקראים שלוש רגלים. כלומר, מתוך כל המועדים, שלושה מהם הם עניין אחד, נקראים שלוש רגלים. למשל, פרשת משפטים, מוזכרים שלושת המועדים האלה, ראש השנה ויום הכיפורים, לא מוזכר. בפרשת תצווה, כן מוזכר כבר יום הכיפורים, אבל לא מוזכר ראש השנה. נכון? ראש השנה מוזכר בספר ויקרא. מה? פרשת אמור. פרשת אמור היא בספר ויקרא. וגם בפרשת פנחס מוזכר. בדברים לא מוזכר ראש השנה ויום הכיפורים, אבל מוזכר שוב שלושה רגלים. כלומר, אנחנו רואים שהרגלים הם לא מאותו מין. אז יש שלושת אלה. ומאחר שהתורה חיברה אלו שלוש רגלים יחד חוץ מראש השנה ויום הכיפורים, מזה נדע כי אלו שלוש רגלים בפרט מתייחסים ביחד. כלומר, יש מועדים ויש חגים. כן, אז מעניין שיש אצל רבינו סעדיה גאון שהוא אומר שחגים זה ראש השנה, יום הכיפורים ושמיני עצרת. כן? כלומר, יש להם כאילו חלוקה בפני עצמה, ופסח, שבועות, סוכות זה חלוקה בפני עצמה. גם מצאנו אלו שלוש רגלים, קבע התורה זמנם בתבואת הארץ. כלומר, יש משמעות חקלאית לימים האלה. כן? בפסח כתיב למועד חודש האביב, כי בו יצאת ממצרים. וחג הקציר, מה זה אביב? אגב, מה פירוש המילה אביב? בישול, כן? שהדבר יקדים להבשיל, כן? שעורה. כן, השעורה אביב, שהיא כבר יקדימה להבשיל. כן, גיבוי הצאתם ממצרים, וחג הקציר ביקורי מעשיך, וחג האסיף בצאת השנה באוספך את תבואתך מן השדה. כלומר, המועדים האלה הם ביסודם מועדים חקלאיים, לכאורה גם בלי קשר ליציאת מצרים. האמת היא, זה נכון. כלומר, גם אם לא היינו יוצאים ממצרים, היה מקום לציין את הזמנים של המאורעות החקלאיים המרכזיים של החיים שלנו. ובאמת התורה ציפתה קודם כל על המועדים מצד חקלאיותם. הרי לך שלושה זמנים, האביב, הקציר והאסיף, שאוסף התבוע לבית. לדבר זה צריך תלמוד. מה עניין המועדים אל התבוע? לתבוע. עכשיו אני עושה פה להזכיר אולי בהקשר הזה איזה שטות שכתב אחד ממבקרי המקרא. אחד ממבקרי המקרא כתב ספר בשם, הכותרת כבר אומרת הכל, תולדות סיפור יציאת מצרים. מה פירוש תולדות סיפור? כלומר, יש סיפור בתנך על זה שאבותינו יצאו ממצרים. כיוון שזה כתוב בתנך, זה קודם כל אומר שזה לא נכון. כי כל דבר שכתוב בתנך הוא בהגדרה לא נכון. עכשיו, בכל זאת הסיפור הזה מסופר. למה אנשים מספרים סיפור שלא היה? איך אני יודע שהוא לא היה? כי הוא כתוב בתנך, נכון? בסדר? אז שואל, מה? זה הנחת יסוד של האנשים השטחיים, שמה שכתוב בתנך חייב להיות לא נכון. ואם התנך אומר שדבר X קורה בגלל דבר Y, אז זה בטוח שזה לא נכון. ואז שואל המחבר של הספר, אחד לוינשטיין, אני חושב קוראים לו, בספרו תולדות סיפור יציאת מצרים, מדוע מחבר התורה קושר את קורבן הפסח ליציאת מצרים? למה? כן? רק, כלומר, הסיפור בתורה זה שהקדוש ברוך הוא ציווה ביציאת מצרים לעשות קורבן, נכון? לשחוט את אלוהי מצרים. אבל כיוון שזה מה שזה ההסבר שכתוב בתורה, אז צריך לחפש מהו ההסבר האמיתי. ברור? הבנתם מה שאני אומר? כן. והוא אומר, הרי הוא מגדיל את הקושיה, כי הרי כל אחד מבין שקורבן פסח אינו אלא קורבן שמקריבים רועי הצאן לכבוד המלטת הצאן באביב. זה הזמן שבו הצאן ממליט, ולכן עושים חגיגה, ואז שוחטים את אחד מן הנמלטים החדשים, ועושים חגיגה. אז למה מחבר התורה קשר את זה ליציאת מצרים? עד כאן קושייתו. הבנתם? טוב. מה? אני לא זוכר מה התשובה שלו, היא גם לא כל כך מעניינת אותי. מה שמעניין אותי זה האם הוא צודק או לא צודק. התשובה היא שהוא צודק. הוא צודק. חג הפסח, קורבן הפסח, הוא קורבן של הרועים לכבוד המלטת הצאן באביב, אין שום ספק. והראיה שחז"ל אומרים את זה. איפה חז"ל אומרים את זה? לגבי יצחק אבינו, עליו השלום, זכותו גן עלינו אמן, שעשיו מביא לו, כלומר יעקב מביא לו במקום עשיו שני גדיי עיזים. מה קרה לו לזקן אחד שהוא צריך לאכול שני גדיים? מה השתגע? אומרים חז"ל, אחד קורבן פסח, השני קורבן חגיגה. ואז יוצא לפי זה שמה שכתוב שהוא נתן לו לחם, הכוונה למצות, ויבא לו יין ויש, זה ארבע כוסות, מטעמים שהוסיף את המרור. בקיצור, עשה ליל הסדר שם, יצחק אבינו. עכשיו, לפי הידיעות שלי בקרונולוגיה, לא כל כך מפותחות, אבל אני יודע שיצחק חי לפני יציאת מצרים, מסקנה הוא לא היה שם. אז למה יצחק אבינו ראה לנכון לאכול את קורבן הפסח בתדווה בניסן? כי הוא היה רועה, והרועים באביב בזמן המלטת הצאן מרגישים צורך להודות לקדוש ברוך הוא, והם שוחטים איזשהו כבש או איזה עז. עכשיו, לפי זה מובן מדוע הקדוש ברוך הוא החליט להוציא את ישראל ממצרים בתאריך הזה. כי הרי מה זה יציאת מצרים? זה המלטת הצאן, שהרי כתוב הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוצאים מישהו מקרבו של מישהו? מתי זה קורה? בלידה. אם כן, עם ישראל זה צון שנולד, הרי עם ישראל הוא שא פזורה ישראל, ולכן, כיוון שזה הזמן המתאים, כיוון שהוא זמן האביב, וכבר הרועים מבינים את זה, שצריך להקריב קורבן לכבוד המלטת הצון, הקדוש ברוך הוא שממליט את צונו ביום הזה, גם שממליט את צונו, יציאת מצרים, עושה את זה ביום המתאים. כלומר, מבקר המקרא, צודק. אלא מה? זה כלל גדול אצל מבקרי המקרא, שהם אומרים הרבה מאוד דברים, והם חושבים שהם אמרו חוכמה גדולה והאפיקורסות גדול, ואינם יודעים שהם אמרו דבר של אמונה גדולה. כלומר, הם צודקים, אבל אינם יודעים עד כמה הם צודקים. ולכן הם מנסחים את דבריהם בסגנון שיש בו כפירה, שיש בו חוצפה כלפי שמיה, אבל הרבה פעמים יש גרעין של אמת בדבריהם, וכדאי להעלות אותו. עד כאן מובן? עכשיו, זה בדיוק מה שאנחנו רואים גם בתורה, שהתורה אמרה שהחגים האלה הם חגים חקלאיים, ומכיוון שהם מציינים נקודות מסוימות חשובות בחברה החקלאית, הם גם מתאימים למאורעות החשובים בהשגחה ההיסטורית של הקדוש ברוך הוא כלפי אומתו. הבנתם? אז כך שלא צריך להיבהל מביקורת המקרא, אפשר לקבל את דבריהם ולהעל אותם. טוב, בואו נמשיך. דע כי הזמן, זה ממש לא עובד המזגן הזה. טוב, דע כי הזמן, יש סיכוי שלקראת סוף השיעור אני מבושל לגמרי כמו שצריך. טוב, דע כי הזמן יש לו ייחוס אל הגשם, הגשמיות הכוונה, ודבר זה מבורר למי שעיין בחוכמה, כי ההימשך והחילוק אשר יש לה זמן הוא דומה להמשך וחילוק הגשם, שכל גשם יש לו משך והוא נחלק. שימו לב שכאן המהר"ל איננו אומר מה שהיה מתבקש להיאמר, שהזמן הוא גשמי, כי הזמן זה מודד את מאורעות הגוף. כן? למשל הפילוסופים עמדו על זה כבר, שאם לא היה חומר, לא היה זמן. כי מה זה הזמן? זה ההפרש בין שני מצבים של החומר. אם לא היה חומר, או נגיד שהחומר לא היה משתנה כלל, אז גם לא היה זמן, כי איך תמדוד אותו? ברור? יוצא לפי זה שהזמן הוא לא דבר העומד בפני עצמו, אלא הוא דבר שנמשך אל החומר. זה אגב התפיסה העתיקה הזאת של הזמן, היא גם התפיסה המקובלת היום מאז תורת היחסות של איינשטיין, שאומר שהזמן הוא פונקציה של המסה. איפה שיש יותר מסה, יש יותר זמן, פחות מסה, פחות זמן, בערך. כן? לעומת למשל הזמן הגלילאי. היה גוי אחד בשם גלילאו, ממש רשע, הוא אמר שהארץ מסתובבת, איך אפשר להגיד דברים כאלה? כן, אבל כל פנים, הוא אמר, התפיסה שלו של הזמן הייתה שהזמן הוא כמין נתון אובייקטיבי. כמו שלמשל, ניקח את זה בהפשטה, בהמשלה, אם יש לי חדר, החדר הוא מקום. בתוך המקום הזה אני יכול להכניס מה שאני רוצה. אני יכול להכניס ריתים, אני יכול להכניס אנשים, אני יכול להוציא דברים, אני יכול לקחת דברים אחרים תחת דברים אחרים. אבל המקום נשאר אותו מקום. רק התחולה משתנה. אז אפשר גם לראות את הזמן בתור איזה מין חדר, איזה מין נתון אובייקטיבי, שבתוכו מתרחשים דברים. כך שאפשר לומר שהזמן הוא אינדיפרנטי, כלומר אדיש למאורעות. היום התפיסה איננה כזאת, היום מבינים שהזמן הוא גורם שאיננו נבדל מן המאורעות עצמם. כך שהעניין של מדידת הזמן זה דבר שהוא הרבה מאוד שונה ממה שמדברים היום, ממה שהתפיסה העממית. למשל, אני חושב שזה בסדר. נהרסת. למשל, היום מדברים על זה שהמפץ הגדול התרחש לפני כ-14.6 מיליארד שנים. אל תתפסו אותי על 5 דקות יותר, 5 דקות פחות. כן. לא שיש לי משהו נגד התיאוריה הזאת, אבל קשה לתפוס מה המושגים של 15 מיליארד בעולם שבו מלא המסה שינתה את אופיה. זה בעצם, זה מין משל. כשאומרים שהמפץ הגדול התרחש לפני 15 מיליארד שנה, זה משל. זה לא שזה ממש כך. זה לא שכמו שהיינו לוקחים שעון שלנו ומודדים. זה ממש לא כך. טוב, על כל פנים, המהר"ל לא אומר את כל מה שאמרתי, המהר"ל אומר משהו אחר. המהר"ל אומר שהזמן יש לו שייכות אל החומר, כי הוא מתפשט כמו שהחומר מתפשט, הוא מתחלק כמו שהחומר מתחלק. כן? למשל, היה גוי אחד, דקארט, הוא הסביר מה זה המקום, זה ההתפשטות. ככה הוא קרא לזה. כן? היה לו תלמיד עקיף באמסטרדם שאמר שלאלוהות יש שני תארים, המחשבה וההתפשטות. כן, ככה אמר שפינוזה. כן, אז אנחנו רואים פה סגנון המחשבה הזאת, המחשבה הזה, שנמצא גם פה במהר"ל. אני שוב חוזר לדברים. דע, כי הזמן יש לו ייחוס אל הגשם. גשם, הכוונה חומר. ממתי המילה גשם פירושה חומר? בתנ״ך אין שום קשר בין גשם לחומר. בתנ״ך הגשם זה סוג של מטר. אז איפה מצאנו שהמילה גשם יש לה משמעות של חומר? בימי הביניים, אצל משפחת אבן תיבון, הם המציאו את המילה הזאת כדי לציין את החומר. הם אמרו, המציאו את המילה גשם. מאיפה הם לקחו את זה? מן הערבית, שבערבית ג'יסם זה הגוף, גוף הדבר, כאילו. אז מזה המציאו את המילה גשמיות, גשם וכו'. זו מילה מאוחרת. בסדר? כמו המילה תאריך. כן? מה התאריך היום? אז תאריך זה מילה ערבית, תאריך. כן? שהומצאה והוכנסה לעברית בתקופה מאוחרת. שתדעו. בסדר? למשל, תחפשו במסכת גיטין, אז לגבי התאריך שצריך לכתוב בגט, מה כל הסוגיות אומרות? כותבים זמן בגט. כותבים זמן. לא כתוב, כותבים תאריך, כי המילה תאריך, חז"ל לא הכירו אותה. ועוד כמה מילים כאלה, כגון המילה מרכז, והמילה... טוב, תעזבו, תעזבו. נתחיל עכשיו עם כל המילים שחדרו אליהם. טוב, דע כי הזמן יש לו ייחוס אל הגשם, ודבר זה מבורר למי שעיין בחוכמה. עכשיו, יש אחד הדברים החשובים, למשל בשיעור, זה שלכל אחד יהיה ספר. הנה, אני רואה פה שלושה ספרים סגורים, ויש אדם בלי ספר. הכיצד? זה לא מזעזע אתכם? כן. כי ההמשך והחילוק אשר יש לזמן הוא דומה להמשך וחילוק הגשם, שכל גשם יש לו משך והוא נחלק. ועוד, אם כן, זה ההסבר הראשון. עוד סיבה לקשור בין הזמן לבין הגשם, ועוד, כי הזמן נתלה בגשם, כי הזמן מתחדש מן התנועה, והתנועה היא לגשם. והמעיין ידע כי הזמן והתנועה והגשם משתתפים, מתייחסים בכל דבר. ברור? טוב. וכאשר תעיין, מה לא ברור? הזמן הוא תולדה של התנועה, זה ברור לך? כן, למשל. או לאו דווקא של השעון. למשל, אתה לוקח תפוח והוא נופל לא רחוק מן העץ, כידוע. יש הפרש בין המצב שבו הוא על העץ לבין המצב שהוא על הארץ. ההפרש הזה נקרא זמן. אם כן, התנועה היא זו שיוצרת את הזמן. אם כל העולם כולו היה עומד, במרכאות כל הזמן, לא היה זמן. תהיתי? טוב, הלאה. מה? מה?
הזמן הוא גם מרחב.
יפה, כלומר, איך... הרמב"ם אומר ככה, התנועה היא מקרה בעצם הנע, והזמן מקרה בתנועה. אז זאת אומרת, הזמן זה מקרה במקרה. כן? זה הגדרה כזאת. הם אהבו את זה בימי הביניים, להגדיר דברים בצורה כזאת. טוב. וכאשר תעיין ותמצא שהגשם יש לו חילופי שישה צדדים, כמו שקוראים לזה בעברית שלנו, הגשם הוא תלת ממדי. תלת ממדי זה שישה כיוונים, מעלה מטה, ימין שמאל, קדימה אחורה, נכון? ומעלה והמטה, ימין ושמאל, פנים ואחור. וכל שש צדדים אלו מתייחסים אל הגשמיות, בעבור שכל צד יש לו ריחוק, כלומר הכוונה כיוון. וזהו גדר הגשם. אמנם יש בו שביעי, והוא האמצעי. כי אם אתה מודד, המודד גשם, אתה מודד אותו ביחס לנקודה. הנקודה עצמה היא במנוחה, מה שנקרא נקודת הראשית. או במתמטיקה קוראים לזה האפס. כן, בקואורדינטות יש נקודת האפס שממנה יוצאים, נכון? והוא האמצעי שלא נוטה לשום צד, ומפני שלא מתייחס לשום צד, דומה לדבר שהוא בלתי גשמי שאין לו רוחק. מה אתה רוצה ממני? קואורדינטות, למשל, כשרוצים לעשות גרף של פונקציות, אז מה עושה המתמטיקאי? הוא מצייר מערכת צירים, נכון? ציר ה-X וציר ה-Y, למשל. ואם הוא רוצה להכניס ממד שלישי, הוא גם ציר ה-Z, אוקיי? עכשיו, הצירים האלה יש להם נקודת מוצא. אותי אומר, מפגש שממנה מודדים את המרחקים, לנקודה הזאת קוראים אפס. היא ראשית, הצירים הזאת, הצירים האלה נקראים קואורדינטות. ככה זה בעברית. הרב, שלום. האם הרב יכול להמליץ על ספר, על מקורן של מילים? אני מאוד מבקש. תודה. כן, ודאי. מילון אבן שושן. במילון אבן שושן יש לו סימונים, אני אדבר בגדול. יש לו סימונים מיוחדים, שבהם הוא כותב לך אם המילה הזאת היא מעברית עתיקה, או מתקופת המשנה, או מתקופת הספרות החדשה, או שהיא מילה מודרנית. והוא גם הרבה פעמים כותב לך גם את האטימולוגיה, כלומר את המקור של המילה. אמנם לפי שיטה טוב, בסדר, אבל זה גם משהו. זה המדע הזה שאתה מתעניין בו נקרא אטימולוגיה. הקלד בגוגל אטימולוגיה, ואז אתה תגיע למבוקשך. אוקיי, ינון? תודה. טוב, ובכן, הוא פשוט מצמץ לי בעין, אולי. אמנם יש בו שביעי, אם כן השביעי זה הנקודה שהיא ראשית התנועה. כלומר, אנחנו מדמים את זה כך, נקודת האפס, שהיא לכאורה נקודה שרירותית, אבל היא נקודת מוצא. נקודת המוצא היא אמצעית ואיננה בתנועה. אם היא איננה בתנועה, אז היא לא לגמרי גשמית. כלומר, בתוך העולם השישה כיווני, מה שאנחנו קוראים תלת ממדי, יש נקודה פנימית אמצעית שהיא למעלה מן הגשמי, והיא נקודת האמצע. והיא השביעי.
זה נר התמיד גם?
מה?
נר התמיד?
נכון, גם בנר התמיד. שישה נרות שפונים אל הנר האמצעי. אני אקרא גם נר מערבי. מה זה? טוב, זו שאלה גדולה. איך מערבי הוא מרכזי, איך מרכז הוא מערבי, ולא נעסוק בזה כעת. אמנם, יש בו שביעי והוא האמצעי שאינו נוטה לשום צד. ומפני שאינו מתייחס לשום צד, דומה לדבר שהוא בלתי גשמי שאין לו רוחק. ולפיכך, יש גם כן לזמן המתייחס ומשתתף עם הגשם, שישה ימים והם ימי חול, אבל השביעי קודש. כלומר, המספר שבע מודד את הקדושה שבטבע, ונמצא כי שבעה ימי שבוע הם דומים לגשם הפשוט שיש לו שישה קצוות, והאמצעי שבשניהם זהו עניין ששת ימי החול, והשביעי הוא קודש. זה לגבי ימי השבוע. אמנם השנה משוער מן השמש. איך אתה מודד שנה? אתה מסתכל על מהלך השמש. כאשר השמש חוזרת אל מקומה, אתה יודע שעברה שנה. שהוא המלך בצבא השמיים, וראוי למנות למלך. כן, כמו שאנחנו מודדים תאריכים לפי המלכים, אז גם אנחנו מודדים לפי המלך של הטבע, הלא הוא השמש. באיזה מובן השמש הוא מלך הטבע? כל החיים כולם על פני כדור הארץ, זה מתחיל מהשמש. במיוחד הפוטוסינתזה, כן? הרי בלי המעגל של הפוטוסינתזה שמתחיל מהקרינה של השמש, לא היו החיים אפשריים כלל בעולם הזה. כן? אחת הדוגמאות. יש עוד הרבה מה להוסיף, כן? איך השמש מהווה את מקור החיים, אבל זה אחד מהם. מאוד משמעותי. מה?
הוא לקח אפוא את השבת ושם אותה בקצה, יום השביעי. אבל יש לנו גם את השיטה שהשבת היא באמצע,
שלושה ימים
לפני.
נכון, כלומר, אתה צודק. מה שהוא אמר שהשבת היא השביעי, זה לא אומר שהשביעי הוא בקצה. השביעי הוא באמצע, כידוע. שהרי מתי מתחיל השבוע?
ביום רביעי.
נכון, לפי המקובלים במיוחד, השבוע מתחיל ביום רביעי. אתה צודק. אז שביעי פירושו רביעי. נכון? לכן, כן, לכן בגרמנית וביידיש, יום רביעי נקרא מטווח. מטווח, אמצע השבוע. לא, אבל אמיתי זה לא נכון. לפי מה שאני אומר, מטווח זה צריך להיות שבת. הזוהר בהקדמתו אומר שהשביעי זה הרביעי. זה אותו הדבר. השאלה איך אתה מסתכל. כן. איפה אנחנו? כן. וכמו שמונים כל מניין למלך, מפני שהמלך מסדר ומקיים המשך המציאות, וכן החמה, אמיתי שאני חושב שבאמת המסגן הזה לא עובד, וכן החמה, שהוא המלך, מפני שעל ידה סדר המשך המציאות שהוא הזמן. ולכך מונין השנה לחמה. מה? המזגן הוא כמו חמה. אני חושב שאתה מתכוון להגיד שטויות. נכון? זה על דרך ההלצה, נכון? אמרת את זה בצחוק, נכון?
רצה להתייחס למזגן.
אתה יודע כמה זה טוב? המזגן כל הזמן פועל, ואף אחד לא מתייחס אליו. סוף סוף הוא קיבל צומי. אולי בגלל זה הוא ישנה גם את דרכו.
כן? אתה
אומר שבסוף שטובה אתה תטפל בזה?
טוב. הוא יתכן.
טוב, אני יודע. כן. טוב. האמת היא שזה, אם זה אמבי רק בשבילי מילא, אבל זה גם עובר למאזינים, גם להם חם בגלל זה. כלומר, הצופים בבית זה להם חם.
אה? האם יש את החום של הקרינה של המסך?
טוב. וכן החמה, כן, וכן הירח, שהוא גם כן מלך. הוא מלך, יותר קטן, אבל הוא מלך. למשל, לפני יומיים, הייתה תופעה די ייחודית שקורית מעט, וזה שהיה גם ירח מלא וגם הירח היה קרוב ביותר לכדור הארץ, וזה השפיע על הגאות והשפל. כן? הגאות והשפל מושפעים ממהלך הירח. אז יש איזה שייכות. מה?
ראית ים בירושלים?
האם ראיתי ים בירושלים? תראה, מי שרואה ים בירושלים...
סליחה, למה?
לא, מי שרואה ים בירושלים, אז אני מודאג לגבי מצבו. ויש טיפולים מיוחדים, האמת. כלומר, יש לנו באמת מערכות מאוד טובות במדינת ישראל. טוב.
אני לא בטוח, אני חולק
עליה. בסדר, כן.
זה סינדרום ירושלים.
סינדרום ירושלים, כן. יפה. יש בירושלים ים של תורה. כן, וגם במאורעות מרכזיים יש ים במבם שמחלקים כזה, כזה סוכר שהילדים אוכלים. טוב, וכן הירח שהוא גם כן מלך, והמלך מסדר סדר המשך המציאות, ולכך מונים לה גם כן, כלומר מונים לשנים, מונים לחודשים. ודע כי כל שנה ושנה בפני עצמה או בפני עצמו יש בה הוויה מיוחדת, כאילו בכל שנה ושנה יש בה בריאה בפני עצמה. כלומר, זה מעגל טבעי אחד שלם. ולכך השנה מתייחסת ומדמה אל העולם. מעניין, המבול, לפי הסיפור של התורה, ערך שנה שלמה. כלומר, כשיש שינוי דרסטי של המציאות, אז זה עובר דרך מעגל שלם של המציאות. וזה כמו שיש לעולם התחלה, שנמצא נברא כך, שנמצא נברא, כך יש בשנה התחלה. וזאת ההתחלה היא בזמן האביב, שבו התחלת הוויית הנבראים. כן, כלומר, אתה רואה את תנועת החיים, תנועת החיים זה מתחיל באביב. לכן ההתחלה של השנה באביב. מה אתה רוצה, מה, במקום עצמו, עצמה? אין שום, זה העברית של המהר"ל, יש כמה בעיות בעברית של המהר"ל. כן. מה?
כל שינוי בטבע זה אמור לתקן את עצמו, כמו ששקע השמש ליעקב, תוקן ביהושע וכדומה?
יש גם כן איזה מין מאזן כללי של הטבע, אתה צודק. וכמו שיש לעולם שלמות הוויה, ודבר זה זולת התחלת ההוויה, כי התחלת ההוויה התחלה בלבד, והשלימה מצד שהוא שלם, וכך יש לשנה שלמות הוויה, וזה בזמן הקציר, שהתבואה היא בשלמות ראויה אל הקציר, ויש לעולם חזרה ואסיפה, שאחר תכלית הכל העולם נאסף אל המקיים, שאין עמידה לעולם בעצמו ונאסף אל המקיים שבו נתלה, וכן יש בשנה בצאת השנה הוא תקופת השנה, אין להוויית השנה עמידה, ויש זמן אסיפה שנאסף אל המקיים, כמו שהתבאר. כן, שלום, כן, זה התחלה, אמצע וסוף. התחלה במובן של ראשית, ראשית ההתהוות, וזה האביב. יש עצם הקיום, שזה הקציר, ויש אסיפה, שזה החזרה אל מקור החיים, שבו הוא נתלה, כמו המוות. הנני נאסף אל עמי. ומצד שלוש בחינות אלו יש לעולם מדרגה אלוהית, כי במה שהוא נמצא מושפע מאיתו יתברך, יש לו הצטרפות אל השם יתברך. כלומר, הקדוש ברוך הוא הבורא, הוא הנותן את המציאות, אז מצד זה יש קשר בין העולם לבורא. והשני הוא הפך זה, שהעולם הוא חוזר ונאסף אל סיבתו המקיים אותו, במה שהעולם נתלה בו יתברך ואין לו קיום זולתו יתברך, ובזה כל המציאות שב אל השם יתברך. וכמו שהעניין הראשון במה שנמצאים ומושפעים נמצאים מאיתו, יש לעולם דבקות בו, כן דבר זה במה שהם שווים אליו, תלויים בו, יש לעולם דבקות בו יתברך. השלישי, שיש לעולם דבקות והצטרפות אל השם יתברך, בשביל הנמצאים עצמם, שיש בהם השלמות, ובפיל שלמותם יש להם דבקות בו יתברך. וזהו ששנינו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. פירוש, כי העולם עומד במה שיש לעולם דבקות בהתברך, והדבקות בו התברך בשלושה דברים, והם העמודים שהעולם עומד עליהם, והעמוד האחד במה שיש לעולם דבקות בו התברך, שהוא נמצא מאיתו התברך ומציאותו, הוא בחסד, שהוא התברך השפיע העולם מטובו, כמו שאמר, אמרתי, עולם חסד ייבנה, ולפיכך אמר שהעולם עומד על גמילות חסד, שזהו עמוד אחד מעמודי העולם, שהוא מקושר אל השם יתברך, מצד שבא הכל מאיתו על צד החסד. שימו לב, פה המהר"ל אמר דבר קצת, שהוא לוחה לא פשט המשנה. פשט המשנה, העולם עומד על גמילות חסדים. מה זה גמילות חסדים? שבני אדם גומלים חסד אחד לשני. איך המהר"ל הסביר פה גמילות חסדים? שהקדוש ברוך הוא גומל חסד עם העולם. זה לא הפירוש של המשנה, נכון? זה לא פשט המשנה. מובן את השאלה שלי? הבנת את השאלה שלי? לא. אז למה אתה לא שואל? אז אני חוזר עוד פעם עד שיהיה ברור שאתה מבין. מה לא הבנת בשאלה שלי? אז אתה אומר, זה בכלל לא קושיה, כי לא כתוב מי הגומל חסד. נכון, אבל בדרך כלל, בספרות של חז"ל, כשאומרים גמילות חסדים, מתכוונים בזה שבני אדם גומלים חסד זה לזה. ומצד הבדרך כלל הזה הקושיה. עכשיו זה מובן. יפה. אתה רואה שהיה כדאי לברר. טוב. ואם תשאל, הנה אמר, אני בעצמו שואל את זה, אל תדאג. ואם תשאל, הרי אין זה גבילות חסד שבני אדם עושים, כי זהו חסד שהשם ברך עושה. כי אין זה קושיה למבין. כי כאשר חסד בארץ, אז השם יתברך מתחסד עם העולם, משפיע על העולם חסד. שהרי כן מידותיו של הקדוש ברוך הוא, לעשות חסד עם העושה חסד. ודבר זה ידוע. זאת אומרת, העולם עומד על גמילות חסדים, פירוש הדבר, כשבני אדם גומלים חסדים זה לזה, אז הקדוש ברוך הוא גומל חסדים לעולם. אבל לכאורה, ההסבר הזה גם כן לא טוב. למה? כי גמילות החסדים של הקדוש ברוך הוא זה קרה פעם אחת, כשהוא ברא את העולם. ואילו גמילות חסדים של בני אדם, זה קורה כל הזמן. אז מה הקשר בין הדברים? שוב, המהר"ל שואל את השאלה גם כן. ואל תאמר כי חסד זה לא היה כי אם בית הבריאה, שהשפיע את הנבראים, כי השם יתברך בכל יום מחדש מעשה בראשית, משפיע על העולם מציאותו. כלומר, גם עכשיו, המשכת המציאות אל העולם, זה בגלל שיש גמילות חסדים בעולם. כנגד השלישי, אז זה כנגד הראשון אמר גמילות חסדים. כנגד השלישי אמר על התורה, שכבר אמרנו לך, כי יש לעולם קישור ודיבוק בו יתברך על ידי התורה, כי בה יושלם הכל. וכנגד, אגב, גם מצאנו שלגבי האורך של ההיסטוריה, המהלך ההיסטורי שלנו הוא לפי הגמרא 6,000 שנה. מה אומרת הגמרא? 2,000 ראשונים נקראים תוהו, 2,000 אמצעים תורה, 2,000 אחרונים ימות המשיח. אז איפה התורה נמצאת? באמצע. כלומר, הזמן של עיקר קיום המציאות, זהו הזמן של התגלות התורה בעולם, שזה בין שנת 2,000 לשנת 4,000. בסדר? בבקשה, אדוני.
לפי מה שהבנתי, זה מין יחסי גומלין. התחלה הקדוש ברוך הוא בהתחלה השיטה ושנתן את החסד, אחרי זה אדם עושה חסד, הקדוש ברוך הוא נותן לו.
נכון.
אנחנו רואים בפועל גם שהקדוש ברוך הוא נותן חסד גם בלי שיתגלו,
שלא יתגלו. אתה אומר שאנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן חסד גם בלי חשבון. נכון, אבל הוא נותן על החשבון. כלומר, זה בבחינת החנווני מקיף. עכשיו אתה לא נותן, עכשיו לא מגיע לך, אבל אתה עתיד להיות ראוי. אז כן, מצד העתיד. זה מה שנקרא בקבלה אור מקיף. לשון, החנווני מקיף. בסדר? כן, בבקשה, אדוני.
מה העניין של הדבקות שהוא מזכיר בהתחלה?
הדבקות. הדבקות זה הכוונה השייכות, הידמות. שייכות והידמות. בסדר? אוקיי, כן, בבקשה. מה השאלה?
השאלה היא, אז למה אומרים שיש 2,000 של תורה, הרי 2,000 צריך להיות בשנת 2,000.
אתה אומר, איך יכול להיות 2,000 תורה שמתחילים בשנת 2,000, והלא, מתן תורה היה בשנת 2,448. שאלה, מה היה בשנת 2,000? היה אברהם אבינו בן 52. נכון? בשנת 2000. סליחה, אתה מוכן לשמוע? אתה שואל שאלה, מן הראוי שתקשיב. אל תנסה לברר, תנסה קודם כל להבין מה אני אומר. בסדר. בשנת 2000 היה אברהם אבינו בן 52 שנה. ואז הוא התחיל את פעולתו בעולם, שזה התחלת 2,000 תורה. עכשיו תעשה את החשבון שלך. הלאה. וכנגד השני הוא העבודה, כן, כלומר הוא הולך לפי הסדר של ראשון, שלישי ושני. למה? כי פסח הוא כנגד הראשון, שבועות כנגד השלישי, וסוכות כנגד השני. כן, בבקשה אדוני. מה קרה בשנת 4,000 אתה שואל? כן, מה היה הסיום? כתיבת המשנה.
חורבן בית שני?
לא, לא חורבן בית שני. המשנה נכתבה בשנת 200, שזה משהו כמו 40 שנה לפני סיום האלף הרביעי. בסדר? טוב. אחר כך היה אלף החמישי, שבו לא קרה כמעט כלום, שנאמר כל היום דווה כנגד ספירת ההוד. אבל האלף השישי, וואלה, איזה אלף זה. זה האלף שלנו. תראו מה קורה באלף השישי. איך הדברים הולכים? מהר. אתה קם, אתה הולך לישון בלילה עם בחירות, קם בבוקר בלי בחירות. הכל הולך מהר מאוד. וכנגד השני הוא העבודה. כי במה שאנו עובדים לו, מורה שהנמצאים נתלים בו יתברך, כמו העבד שנתלה באדון שלו. ולפיכך העבודה מורה על שהנמצאים נתלים בו. ועוד, כי העבודה בעצמה מורה על שהנמצאים הם שווים אל השם יתברך, כאשר מקריבים אליו הקורבן, שזהו בעצמה השבת הנמצאים אליו. כן, הרי מה זה עבודה שמוזכרת במשנה? מדובר על עבודת הקורבנות. ודבר זה, יתבאר בעריכות בסוף הספר, איך הקורבן הוא השבת הנמצאים אל השם יתברך, והתבאר למעלה גם כן בפרק מם. וכאשר התבאר זה, יש לך לדעת, כי כאשר אמרנו, כי השנה מתייחסת אל העולם בכללו, ויש בשנה התחלת הוויה, וזו בחודש ראשון, שהוא חודש האביב, שבו התחדשו הנבראים בכל השנה, ויש זמן האסיף והחזרה, והוא בתקופת השנה, שהוא זמן האסיף, ויש זמן שהעולם הוא בשלמות ההוויה, וזהו בזמן הקציר, וזה שבישול התבואה הוא השפע מאיתו התברך, שהוא התברך מניע השמיים, והשמיים מגדלים על ידי השמש את התבואה עד תכלית בישול שלה. וכל זמן שהיא מחוברת בארץ, נחשב זה השפעה שנמצא מאיתו התברך. אבל הקצירה, שזה מה שקורה בשבועות, שהוא כאשר נשלם הפרי ונקצר, וזה כאשר כבר נשלם, על תכלית שלמותו, וזהו שלמות הוויה. ומפני זה ראוי שיהיו הזמנים האלו קודש לשם. כי אף שהאביב הוא דבר טבעי, תגיד, אבל מה אתה מדבר שטויות? שהאביב זה כנגד הזמן שבו הקדוש ברוך הוא משפיע את המציאות, הרי האביב זה חוזר כל שנה מצד גורמי הטבע, ולא מצד שהקדוש ברוך הוא אז ממציא את העולם. זה קושיה, איזה מין דמיון זה? הוא אומר, לא, זה לא קושיה. למה? הרי גבוה מעל גבוה שומר. כלומר, מה שמתרחש בעולם הטבעי הוא השתקפות של מה שקורה בעולם העליון. ובאמת, בעולם העליון יש התחדשות מתמדת של ההוויה. כי יש עוד הוויה על הוויה, יותר, כמו שהתבאר, והוא הדבקות בו התברך, וכן זמן הקציר שיש בו שלמות הוויית העולם הטבעי, עוד יש שלמות יותר עליון במעלה, והוא שלמות האחרון. ועל ידי אותה שלמות, הדבקות בו התברך. וזמן האסיף שיש לה הוויה אסיפה, עוד יש אסיפה למעלה מאסיפה, עד שהכל נאסף אל הסיבה הראשונה, ולפיכך ראוי בעצמו שיהיו הזמנים האלו מקודשים לה יתברך. הבנתם מה שהוא אומר כאן? הוא אומר ששלושת הממדים של אביב, קציר ואסיף, זה לא שזה בעצמו ההתהוות, השלמה והאסיפה, אלא זה מכוון כנגד התהוות, השלמה ואסיפה העליונים, כאילו שיש מישור לפנים ממישור, גבוה מעל גבוה. בסדר? טוב.
אני רוצה שאם אנחנו למשל מתפללים על הפירות וכדומה, על המים, אנחנו תוקעים את העסק למעלה?
אם אנחנו מתפללים על הפירות, אנחנו מצטרפים אל העסק למעלה. מה אתה אומר?
לא מתפללים.
אם לא מתפללים. אם לא מתפללים, העולם ימשיך לתפקד, אבל יתפקד רע יותר. כן, כמו שכתוב בזוהר. שהמלאכים הם לא צריכים לשאת את כיסא הכבוד. מי שצריך לשאת את כיסא הכבוד זה הצדיקים, כלומר בני אדם. אבל לפעמים בני אדם לא רוצים לשאת את כיסא הכבוד, מה שאמרת. אז מה עושים? המלאכים, שזה לא המקצוע שלהם, מגויסים לשאת את כיסא הכבוד, אבל קשה להם. הזוהר אומר שזה גורם למלאכי השרת, כשהם צריכים לשאת את כיסא הכבוד בעצמם, זה גורם להם להזיע. גם שם יש בעיות של מזגן, וזה גורם להם להזיע וגם לבכות. והדמעות של המלאכים והזיעה של המלאכים מתערבבים זה עם זה והופכים להיות דמעות של אש, והדמעות האלה נופלות לעולם, ומפני זה יש צרות בעולם. כי כשהמלאכים בוכים בעולם אחר, אז בעולם הזה עצוב לנו יותר. כי זה לא כל כך קל להיות מלאך בעולם עצוב כל כך.
זה הפוך
מבני אדם, שמה?
הסיעה של האדם שמוציא על מצווה.
נכון, אבל הדמעות והזיעה של המלאכים זה דמעות וזיעה שלא במקום, כי זה בעצם היפוך הסדר.
ולפעמים
אז העולם ממשיך, אבל הוא ממשיך דפוק כזה. כן, המהר"ל קצת מסביר מדוע יש זמנים מיוחדים בשנה, ואז הוא מסביר שזה לא מתחיל מן המאורעות ההיסטוריים של יציאת מצרים, אלא זה מתחיל ממהות. אבל המהות הזאת, איך אתה עומד עליה? דרך החקלאות. בחקלאות יש שלושה זמנים של הופעה, השלמה ואסיפה, והם מכוונים כנגד שלוש מערכות יחסים שיש בין הקדוש ברוך הוא לבין עולמו. הקדוש ברוך הוא בתור משפיע המציאות, וזה מכוון כנגד האביב, והקדוש ברוך הוא בתור משלים המציאות, זה הקציר, והקדוש ברוך הוא בתור אוסף את המציאות אליו כנגד האסיף. בסדר? זה מה שהוא מסביר כאן בהרחבה, תוך כדי שהוא מביא מספר קושיות ומתרץ אותם תוך כדי המהלך. בוקר טוב, כבוד הרב. האם הירח שהיה קרוב כל כך לכדור הארץ גרם למפלגת קדימה להצטרף לליכוד, גאות והשפל? להתפרקות הפיקציה הערבית. יום מקסים לרב ולכל ישראל. סתם לידיעה, מאנדרטת הפורצים על כביש אחד רואים יופי את הים. יש מצב שגם מירושלים עצמה רואים, רק צריך לחפש מקום מתאים. הולכים לדברים ומתקדמים פה בשיחה. התערבויות של הצופים, זה מעשיר אותנו מאוד. שאלה כללית במחילה, האם הסבריו של המהר"ל הם תיאוריה שעלתה במחשבתו ואין זו אמת מחייבת, אלא שזוהי מחשבתו הפרטית, ומאחר והוא אדם חשוב אני מחשיב את דעתו, או שזוהי אמת מוחלטת ואלוהית? המהר"ל מסביר הרבה פעמים שהדברים שלו, כולל הדברים פה, הם ביטוי, הם תרגום בשפה פילוסופית של רעיונות שמקורם בתורת הקבלה. ותורת הקבלה מקורה בנבואה, והנבואה בקדוש ברוך הוא. כבוד הראש, מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. אם כך, גומל חסדים בכל יום, ולא רק במעשה הבריאה, לא כן. אני לא מבין למה אתה כותב את זה. הרי המהר"ל כבר כתב את זה. אז כנראה שאתה מוסיף לי משהו שלא הבנתי במהר"ל, כיוון שחזרת לכאורה בדיוק על המילים שהוא אמר לפני כן בעמודה הימנית. אז זה למעלה מבינתי להבין מה רצית להוסיף על דברי המהר"ל, שמלך כבר אמר את זה. שלום כבוד רבנו, יוצא שהיום הרביעי הוא כנגד המקדשים, ויהי ערב ויהי בוקר, ובית המקדש הראשון הוא כשמש, כי השראת השכינה ברורה לכל ומהירה העולם ממש, ואילו המקדש השני ירח, והערב כבדם ליום, יום מקסים. כן, זה נכון. בהמשך לשאלה הכללית, הסיבה לשאלה היא הקושי האישי שלי לקבל ולהבין ולהסכים עם ההסברים של המהר"ל. יש לך קושי לקבל את המהר"ל? בסדר, אתה לא חייב. אם יש לך הוכחה שהמהר"ל לא צודק, אז אתה יכול לדחות את דברי המהר"ל, רק תביא הוכחה. לי דווקא ההסברים של המהר"ל ממש נראים, אבל זה גם עניין של אופציה אישית. אבל אני חש מאחורי דבריו של המהר"ל את ההתאמה של הרעיונות שלו לקבלה, אבל הוא לא תמיד יכול להגיד את הדברים האלה בשפה הזאת, ולכן הוא מלביש את זה בלבוש פילוסופי. לא מוצא חן בעיניך, אין בעיה, תשלח פקס למהר"ל, אתה בסדר גמור, אפילו הילדים שלך יכולים ללמוד בתלמוד תורה, וזה לא יקלקל את השידוך של הבת שלך. אז מה אתה רוצה? הלאה. איפה היינו? כן, וכבר בארנו זה בעריכות למעלה, כי דבר זה הוויה נקרא, וכמו שאמרו במדרש רבה פרשת דבור, שכשם שתאמר זכור את יום השבת, כך נאמר זכור היום הזה אשר יצאת, כמו שמבואר למעלה. כלומר שיציאת מצרים גם היא סוג של בריאה. שלום הרב, אם העולם שלנו הוא השתקפות העולם העליון, אז מה הטענות כלפינו? כנ"ל, למה מגיע לנו שפע כתוצאה ממעשינו? תודה. יש טענות כלפינו כי לנו יש בחירה חופשית, האם לממש את המתחייב מההשתקפות הזאת או שלא. ולכן יש טענות כלפינו אם אנחנו רעים, ושכר אם אנחנו טובים. עד כאן להיום, שלום.